ירושלים, אני יכול להגיע באמת להקדמה לספר כולו, אולי בתוך הדברים נתגלגל לתוך דברים מתוך הפרשה עצמה. במקור ראשון מופיעה גמרא מופלאה מוסבת על הפסוקים בישעיהו בהפטרת הנחמה של עמיה סוערה לא נוחמה. שם הפסוקים מתארים את בניינה של ירושלים המנחמת העמיה הסוערה, שנים אומרים סוערת בגלותה, ומה שינחמה הוא בניינה של ירושלים. ואז מתחילים להיות מתוארים האבנים שמהם תיבנה ירושלים. עמיה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך והצדתיך בתפירים, ושמתי כבחוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חסר. ושמים לב שיש כאן צעירות של אבנים, אבני אקדח, אבני חסד, ספירים, פוך. אחד מהם שמוזר כד חוד, כך הוא מאויד כאן, או כד קוד. ואז בכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. בצדקה תיקונני, תחכי מעושק כי לא תיראי, ומנחיתה כי לא יבוא אליי, כי לא תקרב אליי. בכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, זה הפסוק החותם את האבנים ההולכות להיות בונות את ירושלים. אגב, כפסוק שחותם את אבני הבניין, יש משמעות מאוד מיוחדת לזה שמהפסוק הזה אנחנו לומדים על תקרי בנייך אלא בונייך. ורב שלום בנייך אלה הבונים והאבנים הבונות את ירושלים, כמופעים הבונים את ירושלים, כנראה נמצאות דרך בנאים שבונים את ירושלים. הגמרא במסכת בבא בתרא דנה באריכות במשמעותן, קודם כל המילולית של האבנים האלה. אם זאת הגמרא בדף ע"ה בבבא בתרא מתוארים דיונים רבים כדרך שמתנהלים דיונים בבית המדרש. מהם האבנים? חלק מן הדברים אגדיים מאוד, חלק מן הדברים נובעים מוויכוח היסטורי והגדרת מה זה האבן הזאת ומה זה האבן הזאת. על אבן אחת יצא הקצף בבית המדרש ונתלקחה את המחלוקת מאוד, ובשביל להכריע היה צריך להכריע בצורה מוזרה. האבן הזאת מתוארת במקור הראשון. ושמתי כדחות שמשותייך. שמשותייך, לא ניכנס, נשמש כאן בתור אבנייך או שעריך, מלשון שמש או מלשון חלון או כל מיני, או מלשון שמש, מה שמשמש את הדברים דיונים בין הפרשנים. אבל המרכיב של שמשותייך יהיה הקדקות. אבן המקראת קדחות. ונודה שהיא באמת בין כל האבנים ששמותיהם פחות מוכרים כמו הפוך והספיר, יותר מוכרים או פחות מוכרים, הקדחות הוא המוזר בפנים. אמר רבי שמואל בר נחמן, ליגי בתרי מלאכי ברקיעה. נחלקו במה זה הקדחות שני מלאכים ברקיעה. גבריאל ומיכאל. מכירים מחלוקות תנאים, מחלוקות אמוראים, עכשיו אנחנו עסוקים במחלוקת מלאכים. ואמרי לה, גם על זה יש מחלוקת. יש מחלוקת אם זה היה גבריאל ומיכאל, או ואמרי לה תרי אמוראי במערב. יש אומרים שמי שנחלקו עם שני אמוראים בארץ ישראל. ומן אינום, יהודה וחזקיה בני רבי חייא. יהודה וחזקיה בנם של רבי חייא, שגם עליהם הגמרא מלאה, אגב, בסיפורים מוזרים, הרבה מאוד פעמים בדיונים ביניהם. ומי שמכיר, אני רק אזכיר, יהודה וחזקיה בני רבי חייא הם אלו שהולכים מאחורי הפרגוד ושומעים את הפסקול בבתי הקברות, במסכת ברכות ובעוד דברים. הרבה דברים משונים מסתובבים סביב יהודה וחזקיה בני רבי חייא. דור ראשון לאמוראים. אז יש מחלוקת מי הם החולקים, זו מחלוקת ראשונה. עכשיו, מהי המחלוקת שבה חולקים אותם חולקים, או גבריאל ומיכאל, או יהודה וחזקיה בני רבי חייא? אחד אמר שוהם, אחד אמר קדקוד שווה שוהם. סוף חוסן המשפט שהיה בנוי מ-12 האבנים, מתחילים באודם תפדה וברקת הסור האחד, סור הרביעי, מסיים בשוהם ויוספי. אחד אמר שוהם, ואחד אמר יוספי. אמר להו הקדוש ברוך הוא, עד כאן איפה זה נמצא במילה תבחות, אמר להו הקדוש ברוך הוא, להבי כדין וכדין. וארמית פירושו שיהיה גם כך וגם כך. להבי כדין וכדין. אז יש מחלוקת מהי האבן שממנה בונים את ירושלים. אחד אמר בונים את ירושלים שוהם, אחד אמר בונים את ירושלים יוספה, וירושלים תהיה ירושלים של שוהם ויוספיה. מה הרעיון? ובכלל, זה דבר מוזר מאוד. אם נחלקו בזה גבריאל ומיכאל, אז קשה להקצות קוטיות. זה עניין של מלאכים. אבל אם נחלקים בזה יהודה וחזקיה בני רבי חייא, הם ודאי מופיעים בהיסטוריה קצת אחרי ישעיהו הנביא. עכשיו, האבן נקראת קדקוד על פי ההכרעה בין יהודה וחזקיה בני רבי חייא. אז איך ישעיהו ידע על ההכרעה בין יהודה וחזקיה בני רבי חייא? הרי האבן לא נקראת קדקוד כי זו מילה מתאימה לשוהם, או מילה מתאימה ליוסף. לכן, מה קורה בכל הגמרא הזו? מעבר לזה שכל הדבר הוא משונה. אבל ישעיהו מכריע במחלוקת הלכתית בין יהודה וחזקיה בני רבי חייא. פגשנו פעם גמרא שמתארת כך נבואה, הכרעה במחלוקת. הרשב"ם, הוא הפרשן במקום במסכת בבא בתרא, במקום מספר 2, מסביר את הדברים כך. שמשותייך, כדרכו בדרכם של פרשנים נוספים, במקום בישעיהו הוא מסביר חומותייך. ליגי בה, נחלקו בה, באבן הזאת, באבנים של חומות ירושלים, ממה יהיו אלו אבנים שעתידים להיות. נחלקו מהו המרכיב של אבני ירושלים. ואנחנו עם הרשב"א מתחילים להיכנס לדיון מהותי מאוד. איך תיבנה ירושלים? היא תיבנה על שוהם או היא תיבנה על יוספי? התשובה עוד לא ברורה, או הדיון בין שוהם ליוספי עוד לא מוכר לנו. אבל השאלה הופכת למהותית מאוד. אחד אמר סועם ואחד אמר יוסה, אמר לו הקדוש ברוך הוא להיבי כדינו כדי נראה טוב את רבם. כדינו כדין כדברי זה וכדברי זה. והיינו כדחות, משוהם ויוספה תיבנה. ואף על פי שנקרא זה קדם לבני רבי חייא טובא, אלא רשם את השאלה ששאלנו, או להפך, הרי המקרא הזה קדם לבני רבי חייא הרבה, אז מה הפירוש המקרא אומר על המחלוקת? יש לומר שכך נתנבא ישעיה בדיוק זאת הנבואה, שכדברי כל המפרשים עתידה להיבנות. הנבואה של ישעיהו היא שיחלקו באבנים של ירושלים וירושלים תיבנה כדברי כל המפרשים יחד. וכך תיבנה ירושלים. זאת קסם הנבואה. חידוש של הרשב"ם הוא גדול מאוד, קודם כל בהבנת הדברים. החידוש בנבואת ישעיה זה שתהיה מחלוקת בסיסית, מהותית, על עצם בניין ירושלים, איך תיבנה ירושלים. זאת כמו הנבואה, תהיה מחלוקת. והנבואה ממשיכה ואומרת, תהיה מחלוקת ולא תהיה הכרעה במחלוקת, אלא ירושלים לא תגיע למיצוי בניינה אלא כאשר כל המפרשים ייכנסו לתוך המודל. אבל במה המחלוקת? זה אומר שוהם, זה אומר יוסף. שוהם היא האבן האחת בחושן המשפט. היוספה היא האבן הסמת. האבנים מסודרות על פי השבטים. השואה מאבנו של יוסף. היוספה היא אבנו של בנימין. את האינטרס שיש לבנימין בירושלים כולנו יודעים. ונחלת בנימין יפול המשכן, המקדש. בנימין יישב בירושלים, והאינטרס שלו בירושלים ברור לגמרי. מסתבר שגם ליוסף יש אינטרס גדול בירושלים. הוא רוצה לבנות את ירושלים מהשוהם. מהו ההבדל בין שני האינטרסים האלה? אומר המהרש"א על אותה גמרא מיד במקום במסכת בבא בתרא: ופליגי בה אמוראי והוא אבן טוב. חלקים האמוראים באותה אבן טובה, אם הוא שוהם או יוסף. הם שני אבנים אחרונים שהם בחושן, בטור הרביעי, על שם אור בגאולה הרביעית של העתיד. אלו האבנים המאירות על ליבו של כהן גדול, והמחלוקת היא מחלוקת שאוחזת במלאכי רקיע ובאמוראי ארץ. איזה אור יאיר ויצליח לבנות את ירושלים על אבניה? מה יבנה את ירושלים? שהיא הגאולה הרביעית, והרצה שם הוציא שתי גלויות של רום בחשבון שלו לפני. הוא מדבר עלינו. ובשוהם היה מפותח שם יוסף, וביוסף בנימין. הנה דברים אדירים של המהרש"א. על פי כוונה זו, ובגאולה הרביעית תהיה תחילה. ונשים לב שהמהרש"א אומר שלא רק שקבע ישעיהו שכדברי כל המפרשים עתידה ירושלים להיבנות, אלא ישעיהו גם קבע מה יהיה הסדר באבנים. שהגאולה הרביעית תהיה תחילה אור ישראל על ידי משיח בן יוסף. זה אורו של ירושלים שהוא בחלקו של בנימין. וזהו שנאמר להיבי כדי וכדי, על פי שתי הכוונות שאמרנו, וכאן. יוסף ובנימין, השוהם והיוסף, מייצגים שתי מערכות הפוכות לחלוטין. אלו הם שני הבנים של רחל האם. יוסף מתחילה דרכו ועד משיח בן יוסף, שאותו מזכיר המהרש"א, הוא המשביר לכל בני ישראל, הוא המשביר לכל ארץ מצרים. ומי שטוען בוויכוח הגדול שדרכו צריכה להתגלגל הגאולה לא רק בסוף הדרך, אלא גם בתחילת הדרך אצל אבא בשכם ובחברון ובארץ נען ובהליכה למצרים. ובסופו של דבר, הוא יהיה האיש שישית ידו עלינו ויכלכל את כל בית ישראל לחם לפי ידו. בנימין הוא הבן היחיד שנולד כבר בארץ ישראל, שלא השתחווה מעולם לעשיו. בנימין יקרא ידיד השם, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. כל עניינו של בנימין יהיה שהוא יזכה שבחלקו יהיה מקדש. הוא כולו קודש. כולו מתחיל בטהרה, בקדושה הגדולה הזאת שמתגלית אחרי שעוברים את לבן, אחרי שעוברים את עשיו. עם כל זה בנימין לא מתחתך. בנימין גדל בצילו של יוסף, אבל מהר מאוד מוציאים ממנו את יוסף, והוא ממשיך וגדל בצילם של השבטים בצילו של יהודה. יוסף ובנימין חלוקים, והמחלוקת היא איך תיבנה ירושלים. האם ירושלים תיבנה מהחומר, מהחלק של יוסף, מהחלק שמתבטא על ידי משיח בן יוסף, או מהחלק הרוחני ביותר שנמצא אצל משיח בן דוד, שהוא בניין בית המקדש? בנימין מגלה את החלק הרוחני שבמשיח בן דוד, כי משיח בן דוד אמור לעסוק גם במלחמות, גם במלחמת עמלק, ובשיא לבנות את בית הבחירה. ואת בית הבחירה הוא צריך לבנות בחלקו של בנימין. ידיד השם ובין כתפיו שכן. וירושלים עומדת להיבנות, והבנים חלוקים איך בונים את ירושלים. צד אחד מושך לשוהם, צד אחד מושך למשיח בן יוסף, צד אחד מושך לחומר, לבניין, לאבנים הכי הכי בנייניות שיכולות להיות. צד שני מושך לרוח. ושני הצדדים לא מוכנים ללכת יחד. ובוויכוח הזה מתערבים מלאכים בשמיים והמוראים בארץ ישראל. ומלאכי שמיים גבריאל ומיכאל מושכים כל אחד לכיוון שלו. אש ומים, חומר ורוח, מלאכים בשמיים מתווכחים באותה השאלה. כי בניינה של ירושלים הוא לא רק בניינה של ירושלים, אלא הוא גאולת העולם כולו, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה. בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר עד שאבוא בירושלים של מטה, אין ירושלים של מטה. השאלה היא איך נבנית ירושלים של מטה. וההכרעה היא לא רק שהיא נבנית כמו שניהם, אלא ההכרעה היא שיחלקו וירושלים לא תיבנה אלא כדברי כל המפרשים, וההתחלה היא שוהם ועליו יהיה בנוי היום. ויכוח קשה. ויכוח גדול מאוד של האבן המרכזית של אבנים שעתידים להיות בנויים בירושלים, והאבן הזאת המאירה ושמתי קדחות שמשותי, האבן הזאת שאמורה להאיר לעולם, אמורה להאיר לעולם מזה שהיא מורכבת משני הדברים, על שמה היא תיקרא, על שם כדינו כדינו. כי האור של גאולת ירושלים לעולם כולו היא שאין אצלנו שוהם בלי יוסף, ואין יוסף בלי שוהם. ושמי שרוצה לבנות את ירושלים רק על שוהם לא יצליח לעולם לבנות את ירושלים. ומי שלא מבין שגאולתם של ישראל מורכבת משני המשיחים האלה, ממשיח בן יוסף וממשיח בן דוד ביחד, לא יבין לעולם איך בונים את ירושלים. ומי שלא יבין שמשיח בן דוד הוא בשיאו חלקו של בנימין בנחלת המקדש, הם אמורים להיות בראש. והשוהם של יוסף ושל משיח בן יוסף ושל כל החומר הבונה את הדברים הוא אמור להיות הבסיס, אבל לא הראש. ושני הדברים חייבים להיות מורכבים יחד, ושאת החוכמה האדירה הזאת לא יבין לעולם לא יוכל לתת את האור שירושלים צריכה לתת. כי האור של האבנים שלה שנקראים שמשותייך הוא הגילוי לעולם של ממלכת כהנים וגוי קדוש, של הכוח להיות מורכב משוהם ומיוסף. יש דברה מופלאה, קצרה מאוד במסכת סנהדרין, לא מובאת כאן, אני מיד אגיע לדברים כאן הלאה, כי אני חושב שכל הדברים האלה אינם אלא הקדמה לנסות להבין את השוהם והיוסף יותר, ומהם להבין את בנימין ויוסף בירושלים. יש גמרא נהדרת שמסבירה את הדברים שאמרנו עכשיו בצורה פשוטה. הגמרא מספרת בפרק חלק במסכת סנהדרין שהקדוש ברוך הוא בא ותופס את ירובעם בן נבט בצווארו ואומר לו, בוא ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. אמרה יסודית, חשובה. ירובעם בן נבט הוא שוב יוסף. ירובעם בן נבט הוא זה שהיה אחראי בממלכה המאוחדת לפני שהיא התפתלה על ידו על הסבל. הוא היה שר האוצר, הוא היה איש המעשה, כמו יוסף אביו, כמו משיח בן יוסף שיכשיר את הדרך למשיח בן דוד. וכשירובעם לא הסתדר בדיוק אצל שלמה, אצל רחבעם אחר כך, שיש את הנתק הגדול בין בית דוד לבית יוסף, ירובעם הולך להקים את הממלכה אגב בשכם, באותו המקום שבו היא התפתלה ובו היא תתאחד, ובו נמכרו ובו נמכר יוסף על ידי יהודה ואחיו, ובו יקבר יוסף, ובו יוחלט שזה יהיה החלק של יוסף בירושה, ואני הנה נתתי לך שכם אחד על אחיך. ירובעם מגיע לשכם ומפצל את הממלכה, ואז מגיע אליו הקדוש ברוך הוא על פי אותה גמרא ואומר לו, בוא ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. והפירוש הוא, אי אפשר לנהל את הממלכה בלי שניכם. אין הליכה בגן עדן של והתהלכתי בתוככם הטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם שהזכרנו בשבוע שעבר. אין הליכה כזאת של באולך אתכם קוממיות בלי שניכם יחד. אמר לו שאלה בת שתי מילים, ריבונו של עולם, מי בראש? אני בא, אבל מי בראש הרשימה? אמר לו, וזה אני אספק בקשר למה שזה, אמר לו בן ישי, אמר לו איהכי לא בין. אם כך אני לא מתפרס לרשימה. והסיום הוא מהותי. אם בן אבט לא יבין שבן ישי בראש, אין שום טעם לבניין ירושלים. אבל אם בן ישי לא יבין שהוא אף פעם לא יהיה בראש בלי בן נבט, אין בניין ירושלים גם. ורק אם בן נבט ובן ישי יבינו שבן נבט ובן ישי צריכים ללכת בגן עדן יחד, ואז ממילא הקדוש ברוך הוא מטייל איתם, רק אז נבנה ירושלים. ושמתי קדחות במצותייך זאת אבן שמאירה את ירושלים, שמשותייך אבן שנקראת שמש. היא מאירה לכל העולם, ואיך היא נקראת? כדין וכדין. כל ענייננו בעולם הוא הנתק והמתח והמתיחות הזאת שבין יוסף לבנימין, שבין חומר לרוח. המתיחות שסופה לגלות לעולם כולו שהיא מרכיבה אחת על השנייה את עצמה ונעשית לבניין ירושלים. כמה מופלא לפי זה הפסוק הבא עכשיו באותה הפרשה. כל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. עכשיו הקרי והקרי וכל הופך להיות מיד. על מה המלחמה בין בנייך? אם לא בדיוק על זה. ועל מה הישועה אם לא בדיוק כאשר נהיה רב שלום בניי? ואז אל תקרי בנייך אל אבונייך. ואז מתברר שכל בנייך לימודי השם. גם מי שנראה רחוק לחלוטין, גם מי שנראה לא שייך בכלל העסק, כל בנייך לימודי השם. אבל הכל מסתובב דווקא סביב ירושלים, למרות שבגאולת ישראל בכלל אנחנו עסוקים. ולא רק מפני שירושלים היא הלב של הכל, או אולי אפשר לברר מתוך זה מדוע היא הלב של הכל, גם מפני נקודה הרבה יותר מהותית שנתבטא דווקא בירושלים. וליסודה אני רוצה להגיע דרך השוהם והיוספה, יוסף ובנימין המתבררים בפרשה שלנו, בפרשת במדבר. עסקנו פעם דרך יעקב ועשיו ביששכר וזבולון, דרך הדיון על הבכורה עסקנו בחיבור שיצחק חלם לראות ביעקב ועשיו ומתממש רק אחר כך ביששכר וזבולון. אגב זה הזכרנו את המחנות עם הדגלים, ודגל מחנה יהודה עם דגל השמיים התכלת המורכב מיששכר ומזבולון ביחד. מקורם של הדברים הוא בפרשה שלנו, והפעם אני רוצה להגיע לדברים דווקא בשביל חלק אחר באותה הפרשה, בשביל יוסף ובנימין. לאמיתו של דבר זה מחייב עיון ארוך בכלל, ולצורך זה ניסיתי לסדר בטבלה הזאת המופיעה במקום מספר 4, שלא ניכנס אליו אלא אחרי קריאה או תוך כדי קריאה במקורות הבאים, את המחנות לדגליהם על פניהם. דבר שכשניכנס אליו ניתן נדמה לי ללמוד בו המון המון דברים. דגל מחנה יהודה הראשון, בו עסקנו פעם, אולי נגיע אליו עוד מהסוג. אבל מקור הדברים זה מקור מספר 5 בפרשה שלנו. בכלל, תחילת ספר במדבר, ונגיע לכך בפרשות הבאות, היא בעשרה פרקים. 10 פרקים מפרק א' עד סוף פרק י', עד ויהי בנסוע אהרון. וכולם עסוקים בסדר האלוקי המופיע. עם הולך בדרך. הוא מגלה שלפני שיש בעולם דור גאולה, יש דור מדבר. והולך בדרך, ובדרך קשה ללכת ולהישאר עם. והוא הולך מסודר לחלוטין, כל אחד יודע את מקומו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, באותות לבית אבותיו. כל אחד יודע את משפחתו, את בית אביו, את תפקידו הספציפי, ובעיקר את היחס הנכון בינו לבין כל אחד ובינו לבין הקודש. המשכן הולך באמצע, גרשון, קהת ומררי מקיפים אותו, ומשה ואהרון במזרח, וארבע מחנות, מחנה יהודה, מחנה ראובן, מחנה אפרים, מחנה דן, מקיפים את הכל. כל שבט הולך עם הדגל שלו, וכולם זוכרים שבהזר הקרב יומה. כל אחד יודע את התפקיד הספציפי המדויק שלו. זה 10 פרטים. נשיאים, קורבנות. אגב, בסוגריים, אולי נקדיש לזה פעם שיעור בפני עצמו בפרשות הקרובות. הכל מדויק לאותי 2 פרקים בהם. פרקים ה' וו' עסוקים בשתי פרשות מנותקות לחלוטין. תוצא ונביא. וזה פלאי. וכולם שואלים מה הם מחפשים פה בתוך הפרשות. ואולי, רק במילה, זה החיבור שלו. ועסוקים במחנה של ישראל והכל מוגדר ומדויק, ומיד נחזור לגדר ולדיוק הזה, יש גם כל צרוע וכל זב שיוצאים מן המחנה. גדולתו של מחנה מסודר, גדולתה של מערכת מאורגנת, נבחן בדבר אחד, בכוח להתמודד עם מי שלא יכול להתמודד עם המערכת. ובמרכזה של המערכת נמצאים הנזירים פה והסופים פה. במרכז הפרטים באמצע. ורק מערכת אלוקית, אמיתית, פנימית, שבה כל אדם יודע את מקומו על בית אביו למשפחתו על שמו, יודעת לטפל במי שלא יודע בדיוק איך להתעלם. כך המערכת הזאת מתנהלת עד ויהי במקום. ואז בעצם מי שיראה את זה בעשרה פרקים הללו, כל ספר במדבר אחר כך, הוא קלקולים בטבל. הספסוף מתהווה תאווה ומתחילים לדבר על משה, על אהרון, על מרים, על הכהונה, על הלוויה, על ארץ ישראל. מתחילים לקלקל את הסדר. וכשהסדר מתקלקל פרשה אחרי פרשה אחרי פרשה, עד מי מריבה, כבר אי אפשר להמשיך. זאת אומרת, וכשהסדר מתקלקל לגמרי, בלעם כמעט יכול לנצח. וממה הוא מצליח ולא מצליח? כשהוא נושא את עיניו ורואה את ישראל שוכן למשפחותיו. ואז הוא לא מסוגל לעמוד בזה. ואז הוא פורץ במטוס. זה הסדר. ולסדר הזה צריך להיכנס באיטיות, בתוך ספר במדבר. אבל כדי לברר את הסדר הזה, יש את האותו. והמדרש, מדרש רבה במקור מספר 5, מתאר את האותו. המדרש הבא. סימנים היו לכל נשיא ונשיא, מפה וצבע. כל נשיא הולך עם מפה, דגל, ולדגל יש צבע. על כל מפה ומפה כצבע של האבנים הטובות שהיו על ליבו של אהרון. זאת אומרת, ניכנס קצת לתיור, אהרון הולך שם במרכז, עם משה, במשכן, יש לו במיניאטורה את כל הדגלים של המחנה בעם ישראל. מהם למדה המלכות להיות עושים מפה וצבע בכל מפה ומפה. כל צוות וצוות, נשיא שלו, צבע מפה שלו דומה לצבע של אבנו. והם למדה המלכות. אגב, דבר ראשון שלי. כל נשיא שבט הוא המלך של השבט. הוא איש ההנהגה. מי מרכז על ליבו את כל ההנהגה המדינית? לא משה. כהן הגדול. ומהם למדה המלכות. על ליבו של הכהן הגדול נמצא הכוח שמרכז את כל הצבעים, את כל האבנים שהולכים מסביב. וכך זה מתחיל. ראובן אבנו עובד, ומפה שלו צבוע אדום, ומצויר עליו דודאי. שמעון פיסדה, ומפה שלו צבוע ירוק, ומצויר עליו שכן. אגב, כמה זה מעניין. שמעון הולך עם דגל, מצויר עליו שכן, והוא לא יזכה לקבל. אבל עם זה הוא הולך. שכם שמי שיזכה בה הוא יוסף שעצר את שמעון. ושמעון הולך עם הדגל הזה של שכם. לוי ברקת. ומפה שלו צבוע שליש לבן. מיד נראה שזה דגולון. ושליש שחור. זה עיקר הדברים שלנו, מיד נראה שזה יוצא. הוא שליש אדום, וזאת הבכורה של ראובן. הוא מצויר עליו אורים ותומים. יהודה נופך, הטור השני, נופך, ספיר ויהלום. יהודה נופך, בצבע מפה שלו דמותו כמין שמיים, הוא מצויר עליו אריה, והוא המנהיג. יששכר, באבן נקרא ספיר, ומפה שלו צבוע שחור, אבל לא שחור, אלא דומה לכחול. זהו הכחול הכהה. ומצויר עליו שמש וירח, על שם ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. גולום יהלום. ומפה שלו לבנה. ומצויר עליו ספינה על שם גבולון לחוף ימים ישכון. וכך הולך המחנה הראשון, יששכר וזבולון, מחיים זה את זה, יששכר וזבולון יחד, הם הכחול הכהה והלבן, על זה מצוירים השמש והירח, ועל זה מצוירת הספינה והים, ומשניהם יחד, מהכחול הכהה והלבן, נוצר צבע השמיים, של מי שמנהיג אותם, הוא מנהיג את כל ישראל, ועליו מצויר האריה. וזהו המחנה המוביל. ומכאן לעיקר, דן לשם. דן הוא המחנה המעשה. בסוף המפה שלו דומה לספיר. הוא מצויר עליו נחש. על שם יהי דן נחש עלי דרך. ומי שיש לו עוד כוח להתבונן ורואה את המחנה הזה לנגד עיניו. הרי שבתחילתו של המחנה יש דגל חלת של שמיים. צבע הקרוב ביותר לתחלת הוא הספיר. כעצם השמיים לתוהר הולך יחד עם כלבנת הספיר. תחילתו של המחנה וסופו של המחנה בדגלים בצבע השמיים. אבל בתחילתו של המחנה נמצא האריה ובסופו הנחש. וכך המחנה תחום משני הצדדים. גד שבו לשם שבו ואחלמה. בצבע מפה שלו לא לבן ולא שחור. אלא מעורב, שחור ולבן. הוא מצויר עליו מחנה על שם גד גדוד יבודל. ועוד רגע ננסה להבין את השחור והלבן. נפתלי אחלמה, בצבע מפה שלו דומה ליין צלול שאין אדמתו עזה, הוא מצויר עליו איילה על שם נפתלי איילה שלוחה. אשר תרשיש, צבע מפה שלו דומה לאבן יקרה שמתקשטות בו הנשים, ומצויר עליו זית על שם מאשר שמינה לחמו. ועכשיו לאבנים שלנו. יוצא שוהר. בצבע מפה שלו שחור עד מאוד. שחור עד מאוד. בניגוד ליששכר שצבע מפה שלו שחור, דומה לכחול. הוא מצויר לשני נשיאים, אפרים ומנשה. מצרים. על שהיו תולדותם במצרים. ועל מפה של אפרים היה מצויר שור על שם בכור שורו ויהושע שהיה משבט אפרים. ועל מפה שבט מנשה היה מצויר ראם על שם וכרמי ראם קרניו על שם גדעון בן יואש שהיה משבט מנשה. בנימין יוסף וצבע מפה שלו דומה לכל הצבעים, ליודבט הצבעים, ומצויר עליו זאב על שם בנימין זאב יזרח. וכך נאמר באותו שסימנים היו להם לכל נשיא ונשיא. חוץ מזה שהמדרש הוא פלאי על פניו, הוא מגרה לעוד ועוד ועוד, אני רוצה להתמקד בסוף. זה הרי דבר מפליא, הולכים בדרך לארץ ישראל, ובניו של יוסף המנהיג הולכים עם דגלים שעליהם מצוירת מצרים. אפרים ומנשה עם מפה בצבע שחור עד מאוד עם רקע של מצרים בדרך לירושלים. ודגל מחנה אפרים הוא המחנה השלישי בטבלה, הולך כך. נשים לב אגב בטבלה, המחנה השלישי, מחנה אפרים, הם כל בניה של רחל. אפרים ומנשה ובנימין. זה המחנה הנגטיבי למחנה המוביל, בדגל מחנה יהודה, עם יששכר וזבולון. יששכר וזבולון, מי שנעלמו מבני לאה, הם שמעון, לוי וראובן. שם היו כל הבעיות. יהודה, יששכר וזבולון מובילים מפה, ודגלם כצבע השמיים, והם יודעי בינה לעיתים, ועליהם יש את הלבן עם הספינה, והחומר והרוח הולכים יחד עם ראש המחנה עם יהודה בשמיים. ומול, אלה הולכים במזרח, ואלה הולכים במערב. כל המחנות לא היה להם סוף, המאסף בעצם היה בצפון. הייתה צורה ספירלית של הליכה. ואלה ממזרח ואלה ממערב, בני לאה ובני רחל, ומה נמצא במחנה של בני רחל? דגל אחד, שניים, כי זה אפרים ומנשה שחור עד מאוד. דגל אחד, כלול מיהודי צבאי. אנחנו לא כל כך זוכרים, למדנו על צבאים בכיתות מאוד מוקדמות, אבל אני סבור שבלי צבאים אי אפשר בכלל להביא, לא רק בדגלים, ועוד הרבה מקומות יותר. בנימין ויוסף בדגלים שלהם מבטאים את ההבדל הכי גדול ביניהם. השחור הוא בעצם הצבע שהוא לא צבע בכלל, הוא בולע את כל הצבעים. זה שמחזיר את כל קרני האור. זה שדרכו אפשר לראות מהשמש את כל צבעי הקשת. השחור בולע את כל האור. בנימין גם הוא כלול מכל יודבט הצבעים. בנימין על הדגל שלו רואים את כולם. יוסף הכולל את כל הצבעים בדגל שלו לא רואים שום דבר. רואים שחור. הכוח הגשמי, הפיזי, שאותו מבטא בעולם יוסף, מההתחלה ועד משיח בן יוסף, הוא הפחד העצום של בנימין שרוצה לבטא את אותה ירושלים שמעולם לא נתחלקה לשבטים, ואת אותו המקדש שיפול בחלקו שכל ישראל שותפים בו. ובאותו המחנה הולך הדגל עם י"ב הצבעים, והדגל שהרקע שלו הוא רקע של מצרים. הדגל שמזכיר את החוץ, את החומר, את האנטיתזה למקדש ומשכן בירושלים וארץ ישראל. לא כארץ מצרים, הכל ההפך ממצרים. ואלו יהושע עם השור דרך גדעון עם הראם, ועל הרקע שלהם המציאות הפיזית הלאומית, המציאות הלאומית שהרקע של מצרים מה שהוא מבטא בה הוא עומק אדיר. הרקע של מצרים מבטא בה את החלק הראשוני, את ה, הייתי אומר בצורה הכי ברורה, את הציונות החילונית הפשוטה. עם שיש בו כוח של עם, לאום, הרצון להיות אומה, כמו כל עם. איך מתאר הושע הנביא את אפרים כשהוא כועס עליו? אפרים בעמים הוא יתבולל. אפרים היה כעוגה בלי הפוכה, אפרים יונה פוצה בחבלי עמים, ועוד ועוד ועוד. זה לא מה שקורה לירובעם בנבט ולעשרת השבטים ולכל מי שמונהג על ידי יוסף בדרך. וכשחוזרים לבנות שוב את ירושלים, מגיעות שוב שתי תזות שאמורות להתאגש אחת עם השנייה. זאת עם הדגל שבולע את כל קרני האור, ולכן נראה שחור ונראה בלי שום רוח ונראה בלי שום אור, אבל בעצם כל האור כלול בתוכו. הוא רק נראה המוות והעיצבון והחידלון והכלום והרק והחול, אבל זה לא נכון. וכשתצליח המפה עם כל י"ב הצבעים הנגלים לעמוד על המפה השחורה, יתגלה פתאום שבעצם יוסף ובנימין הם מציאות אחת, ובעצם הכל אמור להתחבר ביחד. יוסף ובנימין הם אותה מציאות מתוחה, הבנים של רחל, והם הבנים, היא זאת שמחכה שישובו בנים לגבולם, יבנו כבר את אבני ירושלים. אבל הבנים לוחמים, והאבנים שמתכוננות להאיר את ירושלים תמשכנה להיקרא כדי וכדי. כי עד שלא יגלה בן ישי שבן נבט בולע בתוכו את כל האור, וגם הוא מלא אור, לא שבן נבט לא יצליח להיכנס, אלא בן ישי לא יצליח להיות. ועד שלא יגלה בן נבט שהוא יישאר לעולם שחור, אלמלא הוא ימליך עליו ומתוכו וביחד איתו את בנימין, לא יתגלה לעולם בניינה של ירושלים. ירושלים היא העיר שלא נתחלקה לשבטים. ירושלים היא העיר שהיא של כל ישראל, והיא כעיר שחוברה לה יחדיו. לכן המלחמה הגדולה היא על ירושלים. הייתה וחובה. לכן המלחמה הגדולה היא על איך בונים את ירושלים. ירושלים שנבנית על ידי השוהם הרבה זמן לא יכולה להיות ירושלים אם השוהם לא מרכיב על עצמו את היושב. ועד שהיושפה והשוהם לא יבינו איך הם מורכבים אחד עם השני ואחד על השני, שמשותיה של ירושלים לא יכולות להעיר. מי שמתבונן בדברים במכלול של הדגלים בכלל, יכול להיכנס לעוד הרבה מאוד נקודות בתוך השבטים. ומקוצר הזמן, אני חושב שזה לא נכון להיכנס אליהם. אני רק רוצה להבחין את ההבחנה הגדולה הזאת, שבין התפקיד הגדול שמגלה בעולם יהודה ועל שני אגפיו יששכר וזבולון. יששכר וזבולון שמצליחים לשמש האחד את השני. יששכר שצבע מפה שלו כחול כהה, והוא כולו רוחמי, הוא כולו שמיים, והוא יודעי בינה לעתים, והוא לומדי התורה. וזבולון שהוא עצמו אין לו אור, אבל צבע מפה שלו לבן, והוא וזבולון הולכים יחד, ומפני שהוא משמש את זבולון וחי עם זבולון ומאכיל את זבולון וזבולון והוא מסתדרים, הרי שהוא לא בצבע שחור, הוא לבן, והוא מחזיר את כל קרני האור. ומהלבן והכמעט שחור הזה יוצא צבע השמיים הגדול. הרעיון היפהפה הזה שמצליח להסתדר אצל יהודה ויששכר וזבולון הוא המלחמה הקשה שלא מסתדרת אצל אפרים ומנשה ובנימין. ורק שיתגלה בעולם הדגל שבו יש מקום לכל 12 הצבעים יחד, שבו כל 12 השבטים יכולים להתגלות יחד, להתגלה שכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, רק אז יתגלה כמה צבע בעצם, כמה אור בעצם מקופל בתוך מה שלנו נראה כל כך חשוב, כל כך שחור, כל כך חילוני, כל כך ריק מקודש, והוא בעצם כל כולו בלוע קודש, והוא רק לא יכול לבטא את הקודש שלי. הוא בלוע כל כך, והוא במלחמה מתמדת עם הצד של היושבי. זהו המתח של גאולה. והמתח הזה של גאולה נדמה לי מתחיל במדרש שבו אני רוצה לסיים, נמצא במקור האחרון, במקום כפר שבע. באותו המקום במדרש רבה בעניין אחר, שדרכו הכל מתחיל, ואולי הוא מוריד את הדברים במציאות מאוד מאוד מעשית. איש על דגלו באותות, עד עכשיו עסקנו באותות עצמם, בסימנים, בשוהם וביושבים. הדאו דכתיב, מי זאת הנשקפה כמו שחר? יפח הלבנה ורק כך אמר, איומה כאן מתגלות. מי שהוא כאן קורא לאותה היפה כמו שחר, הוא מתאר אותה, זאת המשקפה היפה, האיומה כאן מתגלות. על פי המטאפורה, על פי הממשל שהאהובה של שיר השירים היא כנסת ישראל, צריך להבין לפי אותו הממשל מי הוא המדבר כאן אל או על עם ישראל. והמדרש מבין את זה כך. קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם. כל האומות מסתכלים בהם ותמיים ואומרים מי זאת הנשכה. כמו שחר. רק עכשיו הם נולדו. כמו שחר. גוי מקרב גוי הם יצאו ממצרים והיא יפה כלבנה. ברק החמה. אומות העולם רואים במדבר, וזה באמת דבר שלא חושבים עליו. רואים במדבר עם ואורגן. מסודר. אומרים להם האומות כמה הדבר שייך לא רק למדבר. שובי שובי השולמית. כנסת ישראל המקראת שולמית. שובי שובי השולמית, הפסוק כולו הוא שובי שובי ונחזה בך. והשולמית עונה, מה תחזו בשולמית? כי מחולת המחניים. והנה המדרש. אומרים להם האומות שובי שובי השולמית. תדבקו לנו. בואו אצלנו. ואנו עושים אתכם שלטונים, הגמונים, דוקסים, התפרחים, היסטרליטים. שובי שובי השולמית. עם ישראל מסתובב בחוץ, וכולם יסכימו לכל מיני מיקומים טובים. כל כך הרבה גניוס יהודי מסתובב יחד. שובי שובי ונחזה בך. וכאן משחק מדרשי נפלא, ואין נחזה אלא שררה. כן אמר יתרו למשה, ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, שונאי בת וכולי, ושמתם עליהם שרי אלפים שרי מאות. שובי שובי ונחזה בך. אצלנו תתפתחו יותר, אצלנו תגדלו יותר. ישראל אומר להם, מה תחזו בשולמית? מה גדולה אתם נותנים לנו, אם לחזות זו גדולה? שמא כמחולת המחניים? איזה ביטוי זה עכשיו לעם ישראל, מיד מבין אותו. אגב, הביטוי הוא קשה. מחניים פירושו מחנות. הכל מסודר. מחולה פירושו עיגול. אז בפשוט מחולת המחניים זה מחנות שהולכים בעיגול. אבל יש פה יותר. שמה יכולים אתם לעשות לנו כגדולה שעשה האלוהים במדבר? דגל מחנה יהודה, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה דן, דגל מחנה אפרים, יכולים אתם לעשות לנו כך? ובלשון שלנו, אתם יכולים לדאוג לזה שאפילו כשנהיה בסיבובים, אפילו כשנתגלגל בכל הגלגולים, נשאר במחניים? נשאר איש על מחנהו ואיש על דגלו? מה פירושה של הקריאה שובי שובי השולמית? שובי שובי ונחזה בה. הפירוש הוא בואו תתנתקו איש מבית אביו וממשפחתו. בואו ונחזה בכם. בואו וניתן לכם להיות יפרחים וישראליתים ודוכסים את הגדולה הזאת של להיות מחולת מחניים. את זה יש לכם באיזשהו מקום. או בעברית אחרת, אתם מחפשים את הדבר שיש בנו כי אתם מתפעלים מגדולתנו, ואתם לא מסוגלים בכלל לתפוס שזה תרתי דסתרי. גדולתנו היא שאנחנו מחולת המחניים. אי כשנבוא אליכם, אז הגדולה שלנו נופלת. עצם גדולתנו היא בזה שאנחנו לא אצלכם, כי אנחנו מחולת המחניים. ואתם קוראים לנו מפני שאנחנו גדולים, אבל אנחנו גדולים מפני שאנחנו לא אתם. איש על מחנהו ואיש על דגלו. מה תחזו בשולמית? מה גדולה אתם נותנים לנו? שמה כמחולת המחניים, ממשיך המדרש, שמה יכולים אתם ליתן לנו כגדולה שעשה לנו האלוהים במדבר, שהיינו חוטאים, והוא מוחה לנו, ואומר לנו, והיה מחנך הקדוש, ואף בלעם, הביט בהם, ויצא עינו כנגדם, ולא היה יכול להיגע בהם, ונאמר וישא בלעם את עיניו, אלו הם הדגלים. התחיל אומר, מי יכול להיגע בבני אדם אלו? מכירים את אבותיהם ואת משפחותיהם. מה המיוחד בעם ישראל? לא שהם מכירים את הקודש ברוך הוא. זה גם ביוון מסתובבים הרבה פילוסופים כאלה. חלקם מכירים אותו הרבה יותר טוב. חלקם גם יש הרבה יותר הוכחות מאיתנו. שאלה כמה מסתובבים שם שמכירים את אבותיהם. מכירים את אבותיהם ואת משפחותיהם. וכשהוא רוצה לגעת בנו בלעם, יש לו דרך אחת פשוטה. וישב העם בשיטים ויחל העם לבנו. שבן לא ידע מיהו אביו. יש לך פוליסת ביטוח שהעסק הזה נגמר. שמה כמחולת המחניים אתם נותנים לנו. שנאמר שוכן לשבטיו. מכאן למדנו שהיו הדגלים גדולה וגדר לישראל. וכך נאמר איש על דגלו. ובתוך המתח הגדול הזה, כל אחד מושך בדגל שלו. וכל אחד אמור לגלות את הצבע שלו, את הייחוד שלו, ואת העניין שלו. ולא מתוך טיוח, אלא רק כאשר כל הדגלים יוכלו להיות בנויים יחד. ובמרכזו של המחנה שבראשו צבע השמיים עם האריה, יעמוד הדגל שבו כל י"ב הצבעים. והוא יגלה שהדגל השחור שבלה את כל האור, גם בתוכו יש את כל י"ב הצבעים, רק אז יוכלו להיות אבני ירושלים כבכות, ועד האבנים הופכים להיות לשמשותיים. ואז כל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. מכאן הכניסה לתוך ספר במדבר היא על הבסיס הזה של הסדר המופיע והמתח שמתרחש כאשר הוא מתערער. התוצאות וההצלחות עד לסיום של הבקשה הגדולה של משה יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל העידה, איש על העידה, אשר יוצא ואשר יבוא לפניהם. חג שמח.